מה שאמרנו עכשיו לגבי האח הגדול, אני מכיר סף מצמצם את עוצמות שמה שהאחים יכולים למחות באח הגדול זה שוב הנקודת זמן הזאת שהוא לבש את הבגדים.
התוספות הזה חייב עובדים מאוחר.
איפה?
לא יודע, התוספות הזה.
מה הוא?
מאוחר, מתקופה מאוחרת של התוספות. אומר, מה שכתב הר אלפס, זה כבר סוף התוספות. אתה יודע כמה הוא...
איזה תוספות אתה מדבר? לא, לא,
מה שעל בניהם?
לא זה, בגדול אחר מדבר, זה התוספות.
לא, אני אומר, במה שעל בניהם.
לא, בגדול אחר, לא תוספות, אם מוכים, הרשות באדם. וכל מה שלא מיכו, מסתם מניחה להוקח את רשתה ממילי, כי אני אומר, נזקין כבי ימרם צבא. אבל זה כותב התוספות, אני מוכיר יוסף, שהמחילה זה דווקא כשהוא לבש את הבגדים, בזמן הזה, אבל אחר כך, הם לא יכולים לטעון עליו כל הזמן שתקנו כדי שיכול לוקח את הבגדים. תמחו. ברגע הזה שהוא לובש, אז בעצם, אתם בעצם יכולים להקל את זה, אבל אם לא הקפתם, הוא כאילו גם לפי השיטה הזאת, הוא זכה בבגדים מתוקף התפקיד. אז הוא אומר, לא, לא תלוי בדעתם בכלל.
למחות זה לאח
או לבגדים? לאח. כן, בגלל שאנחנו לא מסכימים לדבר, לזה שאתה לובש את זה. באמת, זה הדבר שצריכים לברר בעצם איך, מה ההגדרה הזאת של השימוש של האחים הבגדים לבינתיים, כלומר איזה, באיזה מצב נמצאים. אני לא יודע אם זה מוגדלות פירות, זה רק כאשר יש דבר שהוא גוף, אז יש לו פירות. הבגדים עצמם הם לא פירות. מה פירות של משהו? אני מחסן, זה לא נעיד. נטלתם.
לא, אני נהנה מהלבישה, הבגד הוא לא שלי, אני רק נהנה מהלבישה.
שימוש, כן, שימוש של הדבר. שימוש של הבגד. לא, אבל למה זה לא מחייב אותך? כל סוחר או כל שואל הוא בעצם משתמש בבגד. וזה מכריח אותו, מחייב אותו למשהו. יכול, אני חושב שזה אולי, כן, זה מין דבר מוסכם, מוסכם שבין האחים, כיוון שכל אחד הרי מיטה משתמש, זה לא מישהו ועליו שמו עין. כל אחד בעצם משתמש, אז בעצם כל אחד מיטה משתמש ביודע, בידיעה שאנחנו מסכימים לך, אבל זה לא שלך. זה נשאר חלק מהרכוש הכללי, שכשיבוא לבית דין אנחנו נהיה, נראה, אבל שתקתך, השתיקה הזאת היא מוסברת, למה מוסברת? כי ידענו שזה יישאר עליך, וכשנגיע לבית דין נצביע על הדברים, נגיד, זה של החלוקה, זה של הירושה, זה של הירושה, ואז זה לא, ברח. איפה הבעייתות? במקום שהנכס או הבגד הולך ויוצא מהירושה, כמו שהוא הולך ובלה או נאבד, פה בעצם אתם צריכים לפתוח את העין. למה אתם שתקתם? אתם מאבדים את הדבר. אם אתם שותקים, אתם מסכימים לזה שזה נאבד. אז זה יוצא מהירושה. אם לא שתקתם ומחיתם, אז בעצם הדבר הזה...
אם הוא מוכר כמו שנאמר?
אין לו רשות למכור.
אין לו רשות
למכור. אין לו רשות
למכור. מה ילדים?
הילדים הקטנים תלוי לפי לפי הרך, שבעצם הבגדים הולכים כמו רכושם. ונכנסים עכשיו לדיון קטן, איך קטן מוכר?
לא, אבא שלא מוכר
לשם. את הבגדים שהוא נתן להם? עומד רשות.
לא אפשר?
לא,
זה כבר... הוא חייב להלביש אותם.
הוא לא יכול
להלביש אותם. אז הוא ייתן בגד אחר, משלו.
אז הבגד הזה חוזר, הוא נראה לי שהוא מאבד את המשמעות שלו. כי כל היכולת שלהם לבוא ושזה יהיה שלהם, כי זה יש אצלם. זה לא שאני נותן להם, כמו שאמרת, מבריח מחד.
לפי מה שהבנו בהתחלה מרבי נוחן הזה.
כן.
מרגע שהם לבשו את זה, נגמר הסיפור.
אבל
אפילו שאחרי זה נכנס לארון.
אבל זה שלהם, ממילא איזה רשות יש להם, יש לו לא למכור. הוא לא יכול להקדיש את זה. איך יכול למכור את זה?
זה לא של האבא. זה האבא לא יכול לקנות את זה, כי הילד לא יכול להקנות את זה. אבא שלו הגיע למכור.
איתך. אני מתקשר אליי איזה מישהו, אומר, תשמע, להגיע אליך בחתונה, הייתה משימה בלתי אפשרית, אני מתקשר להגיד לך עכשיו מזל. אבל ראיתי אותך בזווית עין, קלטת אותך. נרשמת אצלי ברשימה החיובית.
קיבלתי משבח?
אה?
קיבלתי משבח?
לא, אריק אחי היה. התפלל תפילה מרוקאית. שלוש וחצי. זה היה, זה לא היה פשוט. יושב, אתה היית פה שבת?
הייתי פה שבת.
אם נעשה כך כל שבת, נשאר שנינו.
אנשים רצו ללכת.
נשאר שנינו כל שבת. שאמרו לי, היו כמה שאמרו לי, למה לא תעשה כל שבת? אמרתי, הרב עתיה עושה ככה כל שבת, יש לו חי מתפללים. כן, יש לו חי מתפללים שם כל שבת. טוב. הבאת פה את שני הפייטנים, זה ממש לא תחסום שור במישהו. אתה לא יכול, ואני רוצה להגיד לך, אני הייתי חזן, אם לא הייתי חזן, זה הולך עם מנחה.
אנשים רצו להישאר, אני אומר לך,
אני חטפתי להם את החזנות, כי אם הם היו, אחד מהם היה חזן, אז היה הכל כמו שיש ווקלי בספירת העומר, תפילה ווקלית, לא הייתה אף אמירה. אז היו, ממש זה היה עם מנחה גדולה. כמו בימים נוראים. אני זוכר שאחרי שהרב צידה נפטר, אז בברום, עכשיו נדבר אתכם שנת תשעים, ג'ימל, אז בברום היה מקפיד לבוא להתפלל בישיבה. לצורך מישהו ש... והוא לא חפף עם הרב ציודה, כי הרב ציודה לא כך הקפיד. הוא היה מקפיד לבוא להתפלל בישיבה. והיה לו קצב כזה מהיר. הוא היה חושב מהיר. תמיד הוא היה אומר שהמשגיחים, הם מתפעלים לאט. יש להם קושי בתפיסה. הראשי הישיבות שהם זריזים, מתפעלים יותר מהיר. בקיצור, פעם אחת הלכתי לדבר, אמרתי לו, הרב, אני לא יכול להתפלל פה. פעלים פה מהר מדי. אז אמר, טוב, בוא נסדר, נעשה סדר. פסוק את הזמרה, כמה צריך? האמת, 10 דקות, אבל לא, רבע שעה. זה בשביל, אם אתה, רבע שעה, זה פסוק את הזמרה. מהודו, עד ישתבח. אגב, מי ישתבח עד תפילת העמידה? כמה צריך? האמת, 5 דקות, טוב, 8 דקות. אז כמה, 23. אחר כך, תפילת העמידה עם חזרת השץ ביחד, 12 דקות. 35 דקות, ואחר כך מ... עוד 10 דקות מהתחנון עד עלינו שבח, סך הכל 45 דקות. וזה רק בגלל שאין לנו כפיסה מהירה. זאת אומרת, אם היה תלוי בו, 35 דקות. זה השיעור של רבבום גם. אבל רבבום, מי שראה אותו מתפלל, ראה שזה היה 35 דקות של ריכוז. לא 35 דקות שבהם הוא השלים את כל מה שהוא לא עשה, כלומר, עבר על הדף היומי קצת, קרא אלוני. מי שהיה את רבבום מתפלל, הוא היה נעשה אדום כולו. בתפילה רבבום, אתם יקראתם את רבבום. הוא היה נעשה אדום, רבבום נעשה אדום בשתי הזדמנויות. או כשהוא כעס על מישהו, או כשהוא התפלל. הוא נעשה אדום מהתרגשות, וכשכעס גם, אני עליי אף פעם לא זוכר שהוא כעס, אבל אני ראיתי כמה פעמים כועס על אנשים, וזה טוב. אתה מרגיש כך, מה? הוא היה נעשה אדום בתפילה, אדום כולו, כל התפילה ככה, הרכובותיו דלת על נקשה. מה?
סתם כאילו כשהוא כעס, סתם כאילו שהוא כעס.
הוא התפלל עליך.
כן, 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 כן. כן, זה היה בכאילו, אבל הכאילו הזה היה מאוד מפחיד. מאוד...
חרב אומר, לא? אתה לחנך את הילד, זה כאילו שהוא
כעס. מאוד מפחיד, מאוד... התפילה שלו הייתה בריכוז עצום, אני זוכר, בריכוז עצום, אמנם צ'יק צ'ק. רבבום היה מגיע למרכז הרב, הרב גר מטר מהישיבה. הוא היה נכנס בשבת, הוא היה נכנס קבוע לפני ברוך שאמר. כבר אחרי הפסוקת זמרה, היה לאט מדי בשבילו.
הוא אמר לי, מה, לאט שאיתה היום מגיע לי, זה ברור שאמר, מספיק את הכל עד...
סתם
שהיה מנצל
את הזמן.
בטח, עד אשתה בך היה מספיק את הכל. זר בבוא.
סתם היה מנצל את הזמן לפני ברור שאמר.
בטח.
הבן שלך יהודה, דווקא הוא נהנה מעריכות התפילה. כל
המרוקאי
באופן קבוע.
מנשה, אתם מתכוון.
מנשה.
הבנים שלי, שלושת הבנים שהגיעו לדעתם, הם אין להם בעיה, הם ישמחו להתפעל לעריכות. גם אם לא תתן להם חפיסת שוקולד, שמקפידים לתת להם שם, של מרוקאים הבאה. טוב, מה אני אעשה? עשינו חזרה קצרה.
הוא אמר לי משהו, אני אגיד לך איזה מפורום סגור.
מצמצה לי בן פרק. אז זה פרום סגור. אז זה פרום סגור. כסיר את הכללה
במשפחתו. מה, שפחדים
אשכנזים? הוא אמר שפחדים ספרדיה. ביום שבת. זה מנשה. היה מעשה אבא שלי, סיפרתי לכם. אבא שלי, אבא שלי לפני... אבא שלי הגיע לארץ, הוא היה ציוני, אבי נידון למוות במרוקו, אתם יודעים את זה, על פעילות ציונית. נידון למוות, הוא ברח למרוקו לפני שירגו אותו, כי המלך, מוחמד היה אז, היה, הוא מאוד אהב יהודים, במיוחד מתים, אז המרוקאים תמיד געגעים המלך חסן. אבא שלי נידון למוות, אתה צריך לברוח, כי הוא עבד בסוכנות בעלת יהודים. הגיע לארץ מלא אידיאל. ופה הוא גילה שהוא פרנק. הוא לא ידע את זה קודם. גילה פה שהוא פרנק. באופן הכי טבעי בעולם הוא יצרף למפדל. זה היה ברור. יצרף למפדל. וראש המפדל בתים. אבל כל הזמן גילה שהוא פרנק. עכשיו היה לו קרוב משפחה. זה אהרון אבו חצירה. אז אהרון אבו חצירה היה איזה שלב בשנת תף שין למד זין. לפני 32 שנה. שהוא פרש מהמפדל והקים מפלגה. נקראה תמי.
תמי.
נגד תמי, תנועת מסורת ישראל, תמי מקומה סקופה, בדיוק, תמי מקומה סקופה, תנועת מסורת ישראל, הם קיבלו 3 מנדטים, אז אבא שלי היה מספר 13 אז ברשימה, אחרי זה הוא היה שר הדתות, אבו חציר היה שר הדתות, ואבא שלי היה צריך להיות ראש לשכת שר הדתות, הוא היה צעיר, אז זה דבר כמה, זה עוד 30, הוא היה צריך להיות ראש, 35, להיות ראש לשכת שר הדתות. אני זוכר את כולם, היו אצלנו בבית כולם, המנכ״ל והיועץ והעוזר והמזכירה, בקיצור כולם גמרו בכלא, לא הוא לא יכל, הוא לא יכל כי בדיוק החליף עבודה, ואז היה סיפור, אבו חציר היה סיפור, אתם זוכרים, היה לו איזה גמח, שהוא לא דיווח, היום הם נותנים לו פרס ההגינות על זה, היה לו איזה גמח, שהוא לא דיווח, לא שבק על הכיס שלו, לתרומות לא דיווח, בקיצור קיבל 3 חודשים עבודות שירות וקלון לדורות עולם, היום היה מקבל פרס האיש הצדיק, כי יש לו גמח, אמיתי. אבל הוא קיבל 3 חודשי עבודות שירות, המזכירה הייתה בכלא, כולם שם, היה, אבא שלי ניצל שם באור שינר, אם היה ראש לשכתו, גם הוא היה מקבל, הוא לא היה. ואחר כך הוא נעשה, הוא היה מועמד, מטעם תמי, להיות ראש עיר, סיפורים, סיסו וסימו, אחר כך הם התמזגו בליכוד, תמי, והוא לא מסוגל. עד פה זה הגיע, כי הוא לא אחד מפלגה דתית, ואז הוא עזב את הפוליטיקה, ברוך השם. אז אמרתי לו, הוא מצביע ש"ס, אבא שלי, בהחלט מצביע, לצערי הרב, מצביע ש"ס, כי המפד"ל לא יכול לחזור. הוא לא יכול, אחרי מה שעשו לו, הוא לא יכול לחזור, הוא לא איש שס, זה מה שהוא עושה. אז... שווה
שמצביעים
שס, אני לא רוצה שס. נכון, שווה ש... אני, ברוך השם, לא ביניהם. אני מצביע בהסכמת אבא שלי, הצבעתי את המפלגה המוזרה הזאת, שנשארה בחוץ. זה משהו משולנו. קיצור, אז אמרתי לאבא שלי, שהעונש שלו על זה שהוא הקים את המפלגת תמי, העונה שלו היא שמאז שהגענו לארץ, כל מי שהתחתן אצלנו המשפחה התחתן עם אשכנזים. אין אפילו, אפילו יצאו דופן אחד. הבן שלי מנשה שמע את הבדיחה הזאת, אז הוא אמר שהוא יסיר את הכללה שדרכם המשפחה. הוא בן 10. הוא יסיר את הכללה והוא ימצא לו איזה ספרדיה להתחתן איתה. האבא שלי שאני אומר פה, שמה שלמה הוא תרטר אותו. הוא סיכם את הדיל שלהם. אם סוף סוף יביאו פה איזה ספרדי לה...
כאן במוצאי שבת דיבר בשבח הספרדים, את המשחק שלו, שהם צודקים. כדי מסתדר.
אנחנו, אני אמרתי לאשתי שתחיה, אמרתי לה, אני מוותר על האוכל הטוב של הספרדיות ועל המופלטה, ואפילו על הכנסת אורחים, רק לא לקבל את העצבים. אשתי שתחיה, אני מקבל הכל, רק בלי העצבים של הספרדים, אנחנו צריכים שקט. רתיחת אדם. טוב. כל הדברים האלה ככה יוצאים, לא התכוונו לזה, קוראים אליהם. התחלת את הגמרא פה?
לא, אנחנו לא אמרנו רק את ה...
הוא שומע שאתה עושה שומע? איפה אתם?
כי לא דירגע, כי לא למדת הסוגיה של אחים שחלקו.
אז איפה אנחנו עכשיו?
אחרי ללמד עבדתי את האחים שבא...
מה, נדלג על זה? נדלג פה כמה שורות, כי אני אמרתי לך לסוגיה של עבדים. אמר אולה, אמר רבי אלעזר, 8 שורות מלמטה. שבוע הבא אתה תשלים את זה? בכל מקרה, הסוגיה הזאת מסתרת על פני עמוד וחצי, אז יש לנו כמה זמן על זה. הלכתה גובים מן העבדים. מה פירוש גובים מן העבדים? אומר רש"י, גובים חוב מן העבדים. יש לכם את זה? אמר לרב נחמן לאולה, אמר רבי אלעזר, אפילו מיתמה? כלומר, האם גובים עבדים אפילו מיתומים? רש"י אומר, אפילו מיתמה, אם מת לווה ונפלו כמי יתמה, מי אמר רבי אלעזר, דבעל חוב גובים מן העבדים, דקמקר כאדמו? לא, מיני. אומר רש"י, מן הלווה עצמו אמר רבי אלעזר, דבעל חוב גובים מן העבדים. יש לה גם מיני, אפילו מקדים עד על כתפי. בואו נעשה הקדמה פה, כי אנחנו, יש פה סוגיה מאוד חשובה, אבל היא סוגיה יוצאת דופן. כלומר, לפעמים לומדים מהכלל, ולפעמים לומדים מהיוצא מן הכלל. סוגיה יוצאת דופן. בואו נקדים הקדמה כדי ללבן את הסוגיה הזאת. אדם שלווה ולא משלם, בא בעל חובו וגובה ממנו. בעצם השאלה, למה בעל החוב גובה ממנו? זאת אומרת, בוא אני אשאל ככה, אם הלווה לא רוצה לשלם והמלווה כופה אותו, אחרי הוא גזלה. המלווה גזלה. באיזה זכות המלווה גובה את חובו מן הלווה? נכון שהלווה לא בסדר. מה? הכסף מה? לא, הוא כבר אכל אותו. הלווה לווה כסף, הוציא אותו. נכון, הוציא את הכסף, ועכשיו המלווה בא לגובה מן הלווה, בכלל משהו אחר גובה מן הקרקע. הוא ילווה לו כסף, גובה קרקעות, גובה מן המטלטלים אחרים.
זה לא שהוא עכשיו...
נכון, אז זו גוף השאלה. למה בית הדין... נכון, צודק, בית הדין יעשו את זה, אבל גם לבית הדין, מאיפה יש להם היתר לעשות את הדבר הזה? יש בעצם... דן אומר, בגלל שהלווה שיהיה בית כל הנכסים, והשאלה מה קורה אם הלוואה הייתה מפורש, הלוואה בלי שיעבוד, גם גובים.
אתה, אני אגיד לך, אפשר להגיד שבית דין יש להם את הכוח, על מנת שלא תינון לדין, בפני גובים.
זה תקנה, זה תקנה, ואתה אומר דבר שיוצא שמסברה אין גביע. רובן אומר, מה שכתוב בגמרא בכתובות דף פ"ו. הגמרא אומרת שיש מצווה לפרוע חוב, מצוות עשה. מהי המצווה? אבל מה המצווה? איפה כתובה בתורה? רש"י אומר בכתובות דף פ"ו, הין צדק, איפה צדק, מוזני צדק, הין צדק ואיפה צדק יהיה לכם. הין צדק, הגמרא למדה מלשון הן, הן צדק שאדם חייב לעמוד בדיבורו. ככה הגמרא אומרת. ובעצם יש בזה קושי גדול בהבנת הגמרא הזו, כיוון שהגמרא משווה לכאורה, על פניו הגמרא משווה את המצב של אדם שלא מחזיר חוב לאדם שלא נוטל לולב. אדם שלא נוטל לולב, הדין הוא שקופים אותו על המצווה. סליחה, מה?
כל מצוות עושה
קופין את האדם. מי קופה אותו אגב? על מצוות עושה מי קופה? יש בזה מחלוק בין הקצות לבין הנתיבות. הקצות בסימן א' סעיף קטן ג' כותב שרק בית הדין קופים את האדם על המצוות, כי רק לבית הדין יש את הסמכות רגע, סליחה, אני צריך לדבר על מקרה קודם. אם רואים אדם עובר עבירה, להפריש אותו מאיסור, זה מוסכם שזה לא קשור לבית הדין. אנחנו רואים עכשיו על עיקר הדין. אם אתה רואה אדם נוסע בשבת, אתה לוקח אבן, שובר את החלון שהפסיק לסור. למה אנחנו לא עושים את זה? כי הוא ממשיך לסור. זאת אומרת, הפריש מאיסור זה לא הוציא את העצבים שלך לאיש. זה לא שאתה רואה אותו נוסע, אתה אומר, זה גוי, בוא נהרוג אותו. או נשבור לו את המכונים בתור, בגלל שאנחנו בוועדה למען השבת, נשבור, זה לא הנקודה. הנושא זה לדאוג להפסיק את העבירה.
מתוך אהבה.
ודאי מתוך אהבה, אבל המטרה היא להפסיק את העבירה. עכשיו לכן ברור שכשהמטרה לא תושג, אין טעם פה לזרוק אבנים. אנחנו צריכים להפסיק את העבירה. ואפילו אם המטרה תושג ברגע הזה, אבל אחר כך הוא יחלל שבת פעמיים, בגלל שאתה באופן תיאורית יצרת אותו, אז מה, אז זה דבר חסר משמעות. אבל באופן מהותי, יש דין הפרוש מאיסור. הפרוש מאיסור, הפרוש דבר, עבירות צריכות להיפסק. וזה מוטל לכולי עלמא, על כל אדם.
מצד מה?
מצד הרבות. מצד הפרוש מאיסור, זה מצד הרבות, שאומר, צריך להפסיק את הדבר. אבל...
מצוות עשה, אז אני תמיד אגיד שזה הרבות.
רגע. למצוות עשה, השאלה היא כזאת, לקוף את אדם למצוות עשה, זה כבר דבר יותר מורכב. כי אתה לא, זה לא חירום, זה לא emergency, שאדם עובר עבירה צריך להפסיק. אלא אתה רוצה שהוא יעשה את המצווה. פה נחלקו הקצות והנתיבות. הקצות אומרים שדווקא בדין קופים אותו, זה דווקא שבית הדין ידוק שיהיו מצוות. והנתיבות אומר, בסימן א' סיף קטן א', הנתיבות, זה הנתיבות הראשון על השכן ארוך, הנתיבות אומר שכל אדם יכול לקוף את חברו. זאת אומרת, באופן תיאורטי, תראו עליה אנחנו עד איפה נגיע, באופן תיאורטי, יהודי, שאין לו תפילין, אין לו, לא קנה תפילין. הוא מגיע יום אחד הביתה, מוצא זוג תפילין בבית. אומר לו השכן, קניתי את זה מתנה מהכסף שלך. כן? זאת אומרת, ראיתי את כספך על השולחן, לקחתי, קניתי לך תפילין, זה התפילין שיש לך מתנה מעצמך. וזה מותר על פי ההלכה, לפי הנתיבות, ברור? כי הוא כפר אותו על המצוות בזה. כנ"ל, אדם שלא, אין לו לולב, זה לא מדויק מה שאני אומר, כי בתפילין יכול שהוא מניח תפילין מהחבר שלו. אבל בוא, כל מה שאומר זה באופן תיאורטי, זאת אומרת, אדם שלא מניח תפילין, וכלומר לא הולך לחבר שלו, אז אם יקנו לו תפילין, הוא יניח אותה. להקות אותו עד שיניח תפילין? כן, בסדר, אפשר לקוף אותו. נכון, נכון, אפשר לקוף אותו למצווה, נכון, נכון, נכון. אותו דבר עם הלולב, יכול לראות, יכול להיות שיש לו, חבל שאינן לו פה, מדברים על לולבים, אז זה היה
משלהב.
אז זה היה משלהב בדמיונו של אינון, אם הייתי אומר, שאתה מגיע לכל מיני אנשים לא דתיים, שם להם לולב בבית מכספם שלקחת מקודם, כדי לזכות אותם במצווה, וזה קופים על המצוות. טוב, אז זה הדין לפי הנתיבות. הגמרא אומרת בכתובות פיווה שיש מצוות פריאת בעל חוב, ויש ראשונים שאמרו, הרמב"ן, הוא אמר את זה מפורש, הרמב"ן בכתובות פיווה, שזו הסמכות היחידה לקוף על חוב בגלל פריאת בעל חוב מצווה. לפי זה יוצא דבר בעייתי מאוד, יוצא שאם לא הייתה תורה לא היו קופים על פריאת חוב. מובן מה אני כאן לומר, הדרך ארץ שקדמה לתורה היא לא גורמת את את הכפייה. זהו, ממילא איך הגויים, איך מה?
איך הם יודעים בסוף הזה בלי התורה? וגם גויים חייבים
להחזיר
מה?
נכון, שאלה טובה. שאלה טובה, נכון, זו שאלה טובה. בעצם זה לא מובן, למה מידת דרך ארץ נאמר, לא מחייבת את הדבר הזה. הרשב"א חולק על הרמב"ן.
גם אם פריאת חוב, אדם יש עליו חוב.
נכון. זה הערה נכונה. לכולנו, גם הרמב"ן מודה, זה פה יש דבר דק. אם אני לבדי למישהו כסף, והוא לא רוצה להחזיר לי, הוא גזלן. זה מוסכם לכולנו. כן. למה הוא גזלן? למה הוא גזלן? הגמרא אומרת, במסכת בא מציע דף קוף י"א, ברשות, נכון, הוא לא, אין בו ואגזול תכנית.
בעל חוב,
הוא לא גזלן. אבל הגמרא אומרת, דבר מציע דף קוף י"א, שיש לנו בתורה שני לאווים. אחד, בפרשת קדושים זה היה, לא תעשוק את רעך, שני, ולא תגזול. הגמרא שואלת, מה ההבדל בין עושק לבין גזל? גזל, אנחנו יודעים מה זה, ואגזול תכנית מיד המצרי. מה זה עושק? עושק זה שכר שכיר שלא משולם. זאת אומרת, מה זה שכר שכיר שלא משולם? מישהו עבד אצלך, התחייבת לשלם לו, ואתה לא משלם לו. יש לו תעשוק ויש לו תגזול. הגמרא אומרת דבר מאוד מעניין. הגמרא אומרת, זהו עושק וזהו גזל. אלא לעבור עליו בשני לבים. זאת אומרת שמסברה אין הבדל בין חיוב של עושק לבין חיוב של גזל. פה אנחנו רואים בגמרא הזאת שאדם שלא מחזיר חוב עובר על שני איסורים, על לא תעשוק ועל לא תגזול. ובעצם פה נשאלה השאלה, כי לא תגזול זה לא להחזיר את הדבר שלא שלך. לא רק
גזל הוא בלקיחה עצמה,
נכון,
זה הגזלה. זה לא, אם קיבלת את זה ברשות,
גם זה חידוש. אבל זה אומר ככה, לא רק שאדם, אם אני מחזיק חפץ שלך ולא מחזיר אני עובר לא תגזול, אלא גם אם אני מחזיק חוב שלך ולא מחזיר אני גם עובר לא תגזול. אני חייב לך, ואם אני לא מחזיר לך את החוב שאני חייב לך זה גם לא תגזול. ככה אומרת הגמרא. פה בעצם נשאלת השאלה, אז למה אפשר לקוף על הלא תגזול? זו שאלה גדולה מאוד. המנחת חינוך מקשה את זה, נשאר בצריך עיון. זאת אומרת, למה
לא תגזול? או שכן זה שגזלה של מעשה,
לא, לקוף על זה, אבל זה לא תעשוק.
לא, אני אומר,
אם
הגזלה,
אז אנחנו נחייבים במשפט
עשה.
זה יותר מסובך. זה יותר מסובך. גם וישיב את הגזלה יש שם. אבל לא תגזול זה יותר חמור ממצוות עשה. כן, צריך להפסיק לגזול. הקשה את זה המנחת חינוך. למה אנחנו צריכים להגיע למצוות פריאת בעל חוב של עין צדה, ולא להגיד לא תגזול? ונשאר בצריך חינוך, ככה מנחת חינוך, בעדין כובש שכר שכיר. הקובץ שיעורים בסוף בא מציע תרץ לקושה של המנחת חינוך ואמר שכדי לקוף אדם על מצווה צריך שהוא לא יקיים אותה. זאת אומרת
שהוא
בטוח
לא יקיים,
אבל
הוא
יקיים גם בלי להפשיטה קלעשה. יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין תוספות האם וישיב את הגזלה זה רק על הבן או גם על לא בן. הרמב״ם אומר שוישיב את הגזלה זה רק על הבן, לא בעינן וישיב את הגזלה, זה לא תגזול. אז הרמב״ם באמת לא אומר שזה לאו הניתק לעשה, אלא לאו שניתן להישבון, לא לוקים עליו בגלל חשבון אחר. ראיתם את הרמב״ם הזה? למדתם אותו פעם. אז מי עסק בזה? דיברתם איתי פעם על הרמב״ם הזה, לא? אז לכן הקובץ שירי אומר שלא קופים על לא תגזול, כי זה, הוא יכול להגיד לך, אני כבר מקיים אותו, את הלא תגזול, וזה שאני אפסיק לגזול. טוב, אבל יש דבר שלישי. זאת אומרת, אני מנסה לנתח הלכתי. אדם שלווה ולא שילם, מה יש? דן אמר שיעבוד, אבל אם אין שיעבוד, מה יש? הרי שיעבוד זה לא דבר מחויב, אפשר להגיד שלא יש שיעבוד, שאנחנו לא משתעבדים. יש. מה החיוב שיש? יש פריאת בעל חוב מצווה, יש לא תגזול, אבל לא תגזול הזה הוא לא רלוונטי, לא קופים עליו, ובאמת יעבור לא תגזול אם הוא לא ישלם, אבל לא קופים עליו. אבל יש עוד דבר, וזה הדבר המעניין, האם יש טוען אותו? הרב אהרון אומר, ברור שהוא חייב להחזיר. למה באמת הוא חייב להחזיר?
מחכה
למה?
לשמיטה, זה פתור להחזיר.
כן, אבל לא כל חוב השביעית משמט אותו, למשל חוב שמועד פירונו אחרי השמיטה, השביעית לא משמט אותו. אז מה יש בחוב הזה? למה אדם חייב להחזיר חוב? מהו יסוד החיוב שאדם חייב להחזיר חוב? זה רק לעמוד בדיבורו, או שהוא באמת חייב? מובן, יש פה הבדל דק. זה שאלה משפטית, האם האדם מחויב לעמוד בדיבורו או שהוא באמת חייב? יש לנו כמה ראיות לזה שאדם הזה באמת חייב, וזה המושג שנקרא שיעבוד הגוף. שיעבוד הגוף יסודו מהפסוק עבד לווה לאיש מלווה. אדם שלווה נעשה חייב, מבחינה מסוימת נעשה שייך למלווה, המלווה אוחז בו והוא חייב לו. צריכים להתרגל למושג הזה. אבל השאלה היא, האם יש בכלל דבר כזה שיעבוד הגוף?
כן, אם הוא לא מחזיר, אז הוא מכין אותו כעבד, לא? זאת אומרת שהוא כל כולו בתוך הכל.
אם הוא לא מחזיר, אם קראו אותו כעבד, זה אומר שהוא חייב. זה לא עוד מצד, כאן אומר, זה לא עוד מצד לעמוד בדיבורו. אתה כופה את האדם לעמוד בדיבורו, אתה לא יכול למכור אותו כעבד, אם אין לו ונמכר בגנבתו. אתה לא יכול למכור אותו כעבד על חובותיו, אם כל מה שצריך זה רק לעמוד בדיבורו. יוצא שהוא באמת חייב.
כשהוא לוקח כסף, הכסף, לא משנה, עבר, בזבז אותו, החוב זה הכסף?
יפה,
הספציפי הזה.
בוודאי, לא, הוא בזבז את הכסף, אז מה החוב? זה האדם. אני חייב לך.
מה שנשאר, כן, זאת אומרת, ההפרש, מה שהיה או...
וזה את כל הכסף.
לא, אני מדבר ההפרש לא, לא של הכסף, זאת אומרת, לי לא היה כלום, לקחתי את הסכום הזה, מה שגרמתי לך, זה נשאר, זה החוב. לא מה שאצלי עכשיו, החוב זה מה שחסר לך.
בסדר, אבל איך זה יוצר? איך זה נוצר? איך זה קורה? איך זה קורה? נראה לי שכשאני נותן לך כסף, אז זה שאתה מקבל את הכסף ואתה מחויב להחזיר אותו, זה עושה אותך חייב לי. באיזה מידה נכון להגיד שאתה שלי בגלל שקיבלת כסף שמחייב אותך להחזיר את התמורה? האם להיות חייב זה מושג ממוני? יש בזה נפקא מינה, אבל לא, לא, לא יודע כמה אני יכול לסבך.
לא, לא מכיר חפץ מהשם, הוא עכשיו יותר קל. לא יודע, אדם שיעמוד בחוץ, הרב יסכים לחשוב שהדבר הזה קצת משונה. אני יודע, אדם פשוט, דבר פשוט, יותר כסף, חייב להחזיר את הכסף.
למה
חייב
להחזיר? למה חייב להחזיר?
הוא חייב להחזיר, הכסף זה כסף שלי.
רגע, הוא לקח...
לא צריך לתת אותה משטרו. אבל הוא לקח ממני 100 שקל, הוא חייב להחזיר לי 100 שקל. הוא לקח ממני, למה? ככה,
זה מה? רגע.
צריך
להחזיר
לי את הכיסא.
בסדר, עכשיו הוא לא רוצה להחזיר. הוא אומר, תבוא מחר. הוא אומר לך, תבוא מחר. תבוא בו שנתיים. אני לא יכול. באמת אני לא יכול. אין לי!
אתה רוצה לדבר מה
עובר? לא, אני רוצה לדעת מה הסמכות לקחת ממנו. מה שלך?
הכיסא, יכול להיכנס לבית ולקחת הכיסא שלי? שזה שם?
כן.
יכול לקחת את זה. ועצמי, אדם עושה
זין לעצמו. ולפני שאתה
לא... לא יכול להיכנס לבית ולקחת את המשק, שזה שלי.
איפה המשק נמצאים?
זה נמצא על השולחן.
אין על השולחן, אין כסף.
זה שקל אחר נמצא.
אין כסף!
אין כסף, אבל כאן את אין לי, אז אין לה, אין
לה. לא, אבל יש כיסא.
גם אין כיסא, מה?
יש כיסא, הוא לוקח כיסא?
שלי כסף, לקחתי כיסא.
לוקח. אז אם הוא אומר לו, אל תשב הכיסא שלי, גזלן, הוא יכול?
שלו.
אז של מי הכיסא?
כיסא עכשיו שלי.
של הלווה.
של הלווה. אני החזרתי את המאה שקל שנתתי לו, זה מאה שקל שני. אז
אני לא
קנה
עם
זה כיסא. אז
לקח
את זה בחזרה.
לא. אתה להביא את המיני 100 שקל, הלכת אחת את הפיצות לא 100 שקל. בסדר? אין יותר פיצות, אין כלום. עכשיו אני... למה אני לוקח את הכיסא מהבית שלך?
אני חייב לי 100 שקל. הכיסא הזה שווה
100 שקל. מתי הכיסא הופך להיות שלי?
אחרי 30 יום.
אוטומטית הוא הופך להיות שלי?
לא.
מגיע איזה זמן שאני אומר לך, גזדן, אל תשב על הכיסא שלי? לפני שגביתי אותו הופך להיות שלי, או שהגבייה עושה אותו שלי? הגבייה הופכת להיות שלי, ולכן השאלה היא באיזו סמכות אני גובה. זו שאלה חשובה משפטית. באיזו סמכות אני גובה? כלומר, בוא נגיד ככה, תראה ברובן, מה קורה? תגיד מה דעתך הלכתית. אתה להביא את המינים, השקל, אך אתה קנית פיצות, בסדר? עכשיו יש לך בבית, אין לך כלום בבית, אבל יש לך במקרר, בפריזר, שתי גלידות. כל אחת שווה 50 שקל. אני אומר, אל תאכל את הגלידה! אתה בא, אוכל ככה, אוכל. מותר לך לאכול את הגלידה? אני רוצה לגבות מהגלידות, 100 שקל. אתה אוכל את הגלידות, מותר לך או אסור לך? אין ספק שמותר. ודאי שמותר.
לגבוד את החוב.
אז אם מותר לך, אז פה מתעוררת השאלה, אז איך אני גובה בכל זאת? יש בעצם שתי אפשרויות. או שרק המצווה גורמת, ואז בעצם הכל שלך כלווה, אבל יש לך אחר כך מצווה, ואני כופה אותך למצווה שלך. זה מבט מוזר, אבל כך כתוב הרמב"ן. אפשרות שנייה לומר...
אבל יש מקרים שבו אתה אומר...
שבן אדם יש לו נגיעה בנושא, הוא לא יכול, כאילו... שכן. לא, בסדר, שכן כמו מישהו אחר, אבל אתה לא יכול לכפות על מישהו אם יש לך נגיעה בדבר. רק בדין עושים את זה. רק
בדין
עושים
כפי...
בפריאת בעל חוב, זה ברור שרק בדין עושים את
זה.
זה
לא
עושה
דין לעצמו.
זה לא דין לעצמו. ראובן, אמנם בבא קמה היה לו מזמן, בדף יומי, אבל... ואומנם בראש, אומנם בגמרא נראה כמו שאתה אומר, אבל הראש כותב, שם בבבא קמא יש ראש על הדף, והראש כותב שכל הדין של הבדין יש דין לנפש, זה רק כאשר האדם לוקח משהו ששייך לו, לא בגביית חוב. ברור? זאת אומרת, אם אתה מחזיק בבית שלך כיסא שלי, אני לוקח אותו, אבל אני לא יכול לגבות חוב. מי זה שלי? של הלווה, אני אומר, לא של המלווה.
שם הרבה לא עוזר את החוב.
הלווה לא החזיר חוב.
מלווה זה מי שנותן כסף.
בגבייה זה לא מבוסס על שום דבר, אם אני מבין.
אז למה גובים?
רק מישהו בית דין, אני לא יכול לבד.
ולמה בית דין גובים? תיקון העולם.
לא, באותו זמן שלבאת
את זה שיבוד הגוף זה קשה.
באותו זמן שלבאת את הכסף חייבת להחזיר.
חייבת להחזיר, לא רוצה עכשיו. אבל מה?
מצווה.
מצווה.
אין ברירה אחרת.
מצווה.
כי אני כמלווה אין לי שום מצווה לקחת את הכסף.
זו גישה אחת, זו גישת הרמב"ן. אני אגיד לך מה הבעיה בזה. מה קורה אם האדם נמצא עכשיו בחוץ לארץ, הלווה, והגיע הזמן הפיראון? האם אתה יורד לנכסיו כשהוא בכלל לא יודע שהוא מקיים מצווה?
וזה כן אדם.
בזכין לא מקיים מצווה לכאורה. לא צריך דעת לקיים מצווה? זה מצד התוצאה, אתה אומר. זה מצד התוצאה. והוא באמת קיים את המצווה. קיים מצוות עשה. טוב.
הבן אדם, לא עלינו, אמרו שמי שישאיר כאן קרן כדי להחזיק תמיד החמים מת, יש לו עדיין מצוות שאין לשבות מהקרן. הוא לא קטן, הוא הלך.
זה אני יכול להגיד שכן בימינו, אני חושב שזה לא.
כן, לא יודע.
רבותיי, אני רואה שהדברים פה, אתם, לצערי הרב, אחוזים בתרבות המודרנית. התרבות המודרנית, ובמיוחד הפוסט-מודרנית, אומרת, אל תשגעו אותי עם מחשבות מהותיות. באדם לבה, הוא צריך לשלם. למה? כי אחרת תהיה פה מאומה בעולם. תהיה פה אנרכיה. דהיינו, החשיבה היא חשיבה של תיקון העולם. זו חשיבה שעומדת ביסוד שיטת המשטר הלא יהודית מבריאת העולם ועד היום, והיא חשיבה נכונה. אני לא משהו
גם פה בהרבה מאוד דברים אתה אומר לא לנעוד דלת בפני אלוהים,
נכון, זאת תקנה.
זה לא קשור, זה לא
יפה,
אבל זה רבנן. אבל זה רבנן פה גם לא, שנייה, אבל הרב אומר זה משהו שהוא לא יהודי,
נכון.
גם חכמים תקנו את התקנות האלה לא בגלל הגויים, אלא תקנו את זה בגלל דין תורה.
רובן ענה לך, התורה אומרת אמיתות. הנושא של תיקון העולם זה כבר חלק ב', אחרי זה באים חכמים ובודקים את החורים שנשארו מה עושים. אבל התורה אומרת אמת. היום בשיטת המשפט הרגילה זה לא כל כך מעניין אותנו הדברים האמיתיים. תראו דוגמה, אני מדבר על זה כל הזמן בישיבה ואתה מבלבל את כולם. אתה נכנס לסופר, מתי אתה קונה את החפץ שאתה קונה? נכנס לסופר לקנות לחם פרוס, מתי זה הופך להיות שלך? זו שאלה, רק שנייה, סליחה, זו שאלה אווילית. במהלך המחשבה הרגילה שלה אווילית. זה ככה, אני אגיד לך מה היום האדם אומר. אם אתה נכנסת לסופר, שמת את הלחם בעגלה, אם אתה רוצה לקנות אותו, בעל הסופר לא יוכל למנוע ממך לקנות אותו, נכון? אבל אם הילד שלך בטעות פתח את השקית וקצת שפך פרוסות על הרצפה, אז אתה מחזיר את זה למקום ואף אחד לא יחייב אותך. כן או לא? בעצם אין הגדרה של רגע הבעלות. העיקרון הוא, המערכת צריכה לחיות באופן הגיוני. לא ייתכן לקחת את הלקוח את הלחם, וגם לא ייתכן להכריח אותו לקחת את הלחם. ולכן אם שברת אז יגידו לך ככה, אם זה במזיד אז אתה צריך שלם, ואם זה בשוגג אז אתה לא צריך שלם. מה? אתה רואה שכתוב בגדול שלא משלם, אז זה הסכם. אז זה הסכם, יפה. כל הנושא של הבעלות זה מוסכמה, והמוסכמה יכולה לעשות הכל. זאת אומרת, יש רגע במוסכמה שהמוסכמה זה שלך וזה בלתי הפיך. זה הרגע שהעברת את שמותית בזה של הזה. זה הרגע הזה, זה המוסכמה, זה בלתי הפיך. יש רגע שיש מוסכמה הפיכה. זאת אומרת, זה, רגע, זה מוסכם שכל עוד שהלחם יוצא אצלך בעגלה ולא עבר, אתה יכול להחזיר אותו. אתה יכול להחזיר אותו, אבל מצד שני בא לסופר לא יכול להגיד לך תחזיר. נכון?
הוא
יכול להגיד לך תחזר.
נכון,
כן. עוד בעבור אלוהים, הוא יגיד לך תחזיר. זה תביעה. אין כמו תביעה נגד סופר. אם יגיד לך תחזיר, אתה ביישת אותו ברבים.
אתה יכול להסתכל שיש כל כאלה שכתוב שם שלא מוכרים סיטונאות וכאילו. יש הגבלה לכמות המצרכים.
לא משנה, אבל אדם ששם לחם אחד פרוש בעגלה, אין כוח בעולם שיגרון לו להחזיר אותו. אלא אם כן הוא ירצה. אז זה שלו או לא שלו? זה לא שאלה, זה שאלה, היום זה שאלה אווילית. השאלה, העניין זה המוסכמה שבאה לברר, לתקן את תיקון העולם. הכל מתחיל מתיקון העולם. זה מעניין. עכשיו תראו, אני אגיד לכם איך זה עם חיית ההלכה, שלא תיבעלו. חיית ההלכה, עכשיו איך בחור ישיבה חושב? הוא אומר, דבר תורה, מה עוד קונות? אבל מדרבנן משיכה קונה. אומר האישי ובוחר, אומר האישי ובוחר, אז יוצא, לא, האישי ובוחר מתחיל ככה, אומר, מאה ששילמו את הכסף. לא, שילמו זה רק דבר תורה, רבי דרבנן לא. אז רק אומר, העגלה קנתה לו, כי העגלה זה חצר.
לא, סליחה, ברשות...
כלב שלוקח ברשות מוכר, קנה. אז לא. מה? החצר, בכלל, העגלה למי שייכת. השניים משאילים לך את העגלה, לא משאילים לך את העגלה. שאין את הכסף.
לא, גם
הרשות עצמה. אז זה לא עוזר. אחר כך אומר, האישי ובוחר, זה במשיכה, ואז מקשה הרב. ואם האדם הלך עם הבן שלו לסופר, אמר לו, לך תביא לי משם את הלחם, והילד הקטן משך, משיכת קטן לא עושה קניין, הילד הקטן, אני מדבר קטן פחות מבן שבע, הילד הקטן משך, שם את זה בעגלה, עכשיו יש לך פה לחם בלי משיכה, אז זה לא שלך? אתם רואים? העולם התורה! העולם התורה! כלומר, העולם, יש לו איזה שימון, האמת היא, יש דבר כזה בהלכה, אני אקרא סיטונטה. כן, היום הסיתומתא זה הקניין, זאת אומרת ההלכה משאירה את המקום לדבר הזה, סיתומתא שההסכמות של אנשים, יש מחלוקת, הדיבות אומרת רבנן, הרית באומרת רבנן, הרבה אומרים זה מהתורה. אני משתדל לא לנות אותה, ואם אני אומר מחלוקת, אני משתדל להגיד מי אומר ככה ומי אומר ככה, שלא תישאר אמינות. אז לא, זה הסיתומתא, והם הרבה דברים אחרים על הסיתומתא. תראו, כל המציאות שלנו היא הפוך מדין תורה. כל החשיבה היא הפוך מדין תורה. למשל, דין תורה, מעשה קניין צריך להיות מעשה אמיתי. אתה צריך לעשות קניין על הדבר, לבטא את הבעלות שהוא שלך. כשאתה קונה דירה היום, החוזה לכאורה הוא פיקטיבי ולא מחייב מדין תורה. לכאורה. מדוע? כי אתה אומר, אני אתן לך עוד 20 אלף דולר בעוד חודשיים, ועוד 40 אלף דולר בעוד חצי שנה, ועוד 100 אלף דולר בעוד שנה. אני אתן, לא עשינו שום קניין, אני אמרתי, אז אני לא מתכוון לעשות את זה. בעצם מה הדרך היחידה לעשות קניין על דירה מדין תורה? לא תאמינו, אבל קניין מחייב, דין תורה, פשוט, שוב, אין כאן סיתום, זאת סוגיה.
שטר.
לא, מה זה שטר? אבל תשלומים, רוצים לך את התשלומים. הדרך היחידה היא לומר שאתה חייב את כל הכסף עכשיו, זאת אומרת, אתה מתחייב ברגע החתימה את כל הסכום, אבל אז הפסדת את מדד תשומות הבנייה. השני הפסיד את מדד תשומות הבנייה. וזה זאת עוד פטנט כדי... והחברה האנושית, אין לה בעיה עם כל הדברים האלו, כי היא לא מתעסקת בקניין האמיתי. היא מתעסקת בתיקון העולם, שהדברים יהיו נורמליים ולא יהיו עיוותים של צדק. לכן, נחזור לעניין שלנו, בנושא של בעל חוב, זה לא מעניין אף אחד. השאלה לא... אז בשביל זה יש תקנות חכמים של תיקון העולם.
דין תורה.
מה דין תורה?
תורה נצחית. יש עיוותים של צדק... בדין תורה שחכמים צריכים לבוא ולתקן, זה קשה.
טוב, זו שאלה טובה, רב ראובן. אני לא חושב שמעט יש עיוותים במערכת של התורה. פשוט צריך לעשות את הקניין, להתחנך לעשות את הקניין כמו שהתורה אומרת אותו, אם היו עושים את זה. רק אנשים תרגלו לדברים אחרים.
לגבי סוגיות שלגבי
שבת
של
המדבר
לא היו.
רגע, רבובן, יש שני סוגים של רבנן. יש רבנן של תיקון העולם, לא כל הרבנון הוא של תיקון העולם. יש כמה דרבנן. הרמב״ם בהקדמת המשנה מסדר את הסוגים השונים של דרבנן. יש רבנן שזה משום סייג לתורה, זה לא יודע על עתיד לבוא. ויש צריך, יש את הריטב ראש נעד אפילו זין, אתה מכיר את זה, הריטב ראש נעד אפילו זין וגור אריה וכל זה. המהר"ל אומר שדרבנן זה לא, לא, יש הרבה דרבנן שהוא לא לעשות סייג לתורה, אלא הוא בא להעמיק את התורה. כאילו התורה השאירה מקום, מה?
התקדמות.
כן, כן, בדיוק, כן. אבל יש תיקון העולם! אל תהיה כזה, יש...
העולם הוא מעובד. כשהעולם יש שלם, אז אפשר לחיות, אפשר לצורה.
טוב, זה זה
לא יהיה מודע שלו ולא מחזיר את הכסף, שיבין שהכל יהיה קודם כל. יש מגיר למגיר היום, הוא ככה,
הוא מוצבן,
לא מחזיר, מה זה
מחזיר?
יש לך,
עשית מצר
שנתת
הרבה, לא מחזיר. רבו, תנו לי רגע, אתה העברת אותי לאחרית הימים, אני עוד נמצא עמוק בעולם הזה, עשה להבין מה קורה פה. שוב, אני חושב, הלכתית, השאלה הזאת מאוד חשובה. מה באמת מחייב את הלווה להחזיר? לא מה מצד תיקון העולם מחייב אותו להחזיר. שזה כבר עניין צדדי. מה באמת מחייב? יש לזה שני כיוונים. או הרמב"ן, שאומר שהמצווה מחייבת, או הרשב"א, ובא הבטרה, שאומר, עבד לווה לאיש מלווה, אתה שלי באיזו מידה. אתה כלווה, אפשר להגיד באיזו מידה, שייך למלווה. זה נקרא שיעבוד הגוף. גם הרמב"ן מודה לסוגיית שיעבוד הגוף. רק הוא סובר שאי אפשר לקוף על שיעבוד הגוף. אני לא יכול להאריך בדבר הזה, אבל... עד כאן מה שאני אומר לכם זה תמצית של דברים של רב שמעון שקופ. שמעתם רב שמעון שקופ? לא שמעתם. הפסדתם. רב שמעון הוא היה רם בטלז, אבל היה ראש שיבה אחרי זה בברנוביץ'. לא, ברנוביץ' זה הקובץ שיעורים. איפה הייתה ישיבה של רב שמעון? היה רם בטלז, הייתה לו ישיבה בגרודנה. כן, בגרודנה. ראש שיבת גרודנה, שיבת, קראו לזה שער השמיים, הישיבת בגרודנה. זה רב שמעון, מה שאני אומר עכשיו זה רב שמעון. ספר שער יושר. רצו שהרב קוק רצה שיהיה רם במרכז הרב. והוא היה חבר חדר של הרב זצל בוולוז'ין, רב שמעון. ויש סיפור יפה איתו, למה הוא זכה למה שהוא זכה. בחור ישיבה, לפני 100 שנה, היה עני מרוד. נכון? זה היה... המצב. העניות והתורה הלכו ביחד. היו לך בעצם שתי אפשרויות, אתה רוצה להתחתן. אפשרות אחת, אם אתה בחור ישיבה, זה להתחתן עם בת של אחד מהגדולים שיסתדר לך רבנות, ואז תוכל איכשהו לשרוד. אפשרות שנייה, להתחתן עם בת של עשיר גדול שיסתדר אותך. אחרת, לא תלמד. זה העולם אכזר. רב שמעון שקופ, כיוון שהיה עילוי בוולוז'ין, אז שיתחו לו בת של עשיר גדול מאוד. שיתכבד בחתנו והתחיל להחזיק אותו דעקה שאחרי הרוסים של רב שמעון נשרפו כל מחסני התבואה של אותו עשיר וירד מנכסיו וחזר להיות עני מרוד וכולם ציפו שרב שמעון מבטל את השידוך בהתחשב בזה שהוא לא הכיר כל כך את המשודכת והוא לא ביטל והוא חיכה 5 שנים עד שאיכשהו הצליחו לקבץ כמה גרושים אפילו להוצאות החתונה כי לא היה להם כלום להתחתן עם ארוסתו הזאת, שלא היה לו איתה כלום בעצם, זה התחתנו בסגנון של פעם.
סגור שידוחים.
היה שידוח, כן.
היה ארוסים,
לא ביטל, למרות שלפי ההלכה יחל, כי בשידוח כתוב שתנוע עם זה, שהוא יחזיק אותו על שולחנו וזה, לא יחזיק אותו על שולחנו, לא היה לו... הוא התחתן ולא התגרש. והרב אמר, הרב זצ"ל אמר שעל זה הוא זכה לכל מה שהוא זכה. על המידה הזאת של דרך ארץ, שהייתה בו, אותו סיפור היה, אם אמר על נפרג. אמרה לי פרג רק יותר חזק, אמרה לי פרג, אנחנו נמצא מתקופה עוד יותר קשה לעם ישראל, ממש בבור הגלות, ואמרה לי שתדרך עם בת של עשיר מופלג, שריפה, תמיד יש שריפה, שריפה 10 שנים הוא חיכה, עד שהם הצליחו לקבץ אגורה לאגורה, ואיכשהו ל-10 שנים, הוא התארס, אמרה לי בגיל 15, אבל הוא התחתן בגיל 25, ו-10 שנים הוא חיכה, והתחתן עם אותה אחת ולא לא, לא ביטל את ה, את, ה, את, 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 את השידוך הרב אמר שעל זה זכה רב שמעון לכל מה שהוא זכה והרב זצ"ל רצה להביא אותו לישיבה אבל הייתה לו עליו ביקורת הוא אמר שבגלל שרב שמעון לא למד אמונה ומחשבה אז הוא הכניס את הכל לתוך הגמרא הוא היה למדן גדול אבל הוא לא למד לא מערל ולא רמחל ולא לא עסק במחשבה מה? לא, אז הוא אומר שזה הגיע להפשטה גדולה מדי. אם הנטיית ההפשטה שלו הייתה הולכת למקומות אחרים, יכול להיות שיכול להגיד אותן דברים בצורה יותר פשוטה. כך הרב זצ"ל אמר על רב שמעון. ועם כל זה הוא רצה שיבוא להיות רם במרכז הרב, ורב שמעון הסכים, ובסוף לא הסתדר, לא הסתיים את זה. אז מה שאמרתי לכם עכשיו כתוב ברב שמעון. רבותיי, כל זה דיברנו רק על השאלה, מה קורה עם אדם אדם שלבה, למה הוא צריך לשלם? עכשיו יש לנו עוד סוגיה, סוגיה אחרת. כדי להיכנס בסוגיה צריך להבחין עוד סוגיה, זה סוגיית הנכסים.
אגב, אבל רב שמעון שקוק לא משלים את הרשב"א, למה הוא מוסיף על הרשב"א?
הוא בכלל לא ראה את הרשב"א. אני, זה שפה אני אספתי משהו, הוא לא ראה שזה רשב"א, הוא אומר, זה מספרתו.
אה, זה רשב"א.
רשב"א והבטרה בזמנו לא היה עדיין.
לא, אבל רב שמעון זה אותו צבא.
כן.
לא, זה רשב"א משהו.
כן. כל זה רק לגבי אדם שגובים ממנו, אבל פה יש שאלה אחרת, מה קורה אם אדם מביא נכסים והוא מכר אותם? אדם לבא ומכר את נכסיו למישהו אחר, מה הדין? הולכים ללקוחות, ואם הוא מכר, למה הולכים ללקוחות? קודם כל צריך לשעבד.
צריך לא לשעבד.
אם הכר אדם שעובד את זה, ברור שלא הולכים ללקוחות, כי אז
יש שם,
אבל אם זה לא
אדם שעובד, למה? רק שנייה. אדם, אנחנו עכשיו מדברים על סיפור חדש. אדם לבא, זה לא שהוא לא רוצה לשלם. הוא רוצה לשלם, אבל אין לו. למה אין לו? כי הוא מכר את כל הנכסים, ואת הכסף הוא מזבז. הדין שהולכים ללקוחות, זה נקרא שיעבוד. השיעבוד מוטל על הנכסים. הלקוחות אין לך איתה, הם לא, הם אנשים בסדר גמור, הם לא עשו שום דבר רע. הלקוחות. יכול להיות שכשהם קנו היו נכסים לפועה. לקחו סיכון, אבל הם לא היו לא בסדר. רגע, מה זה לקחו את הסיכון?
לקחו סיכון שיבואו לטרוף
להם
את הקרקעות.
זה משהו
לבד.
בסדר.
עכשיו הוא
בא, הוא מודד. אבל למה גובים? למה גובים? באיזה זכות באים ללקוח לגבות? מה זה משועבד? סליחה, ההסכם נעשה בין המלווה ללווה, לא עם הלוקח.
לא
עם הלוקח,
לא
מסכים.
זה כתוב בחוזה.
לא, לא כתוב בחוזה.
זה משועבד לכל חוב שיהיה לו?
גם אם הוא לא ידע יש שיעבוד.
אין שיעבוד?
גם אם הוא לא ידע יש שיעבוד. זה חשבון, זה חשבון אחר. השיעבוד זו בעלות שיש למלווה על הנכסים. ברור? מאיפה זה נובע? רש"י אומר, יש שלוש סברות עיקריות להסביר את השיעבוד. נגיד את רש"י בקידוש אינדף י"ג עמוד ב' והיד רמה ובא רבתרא קוף עין וב. הם אומרים שכמו שמצאנו שיש מושג ערב. מה זה המושג ערב? אם אני מלווה לך כסף, אתה ערב. מה פירוש אתה ערב? זה נכון, נסתכל כאילו גם אתה קיבלת את הכסף. אז הערב צריך מרצונו להיות ערב, אבל נכסאי דעיניש אינו נרוואין לה ואינו נחראין לה. זאת אומרת, יש ערבות טבעי שהנכסים כלפי החוב, ולכן נכון להגיד שהנכס, ברגע שאתה לבית הימני, הנכסים שלך גם הופכים להיות ערבים לחוב שלך, והם שלי למידה מסוימת. זה המושג שיעבוד.
בלי שכוון
השיעבוד? יש מחלוקת האם צריך לחלוק את רשב"א וריטב"א. האם כל זה מדובר אם אתה שיעבדת את הנכסים, או גם אם לא שיעבדת זה קורה לבד? זו שאלה גדולה. האם הדבר קורה אוטומטית או לא? יש תוספות בבבא מציע, דף י"ד, מפורש כתוב שהדבר הזה קורה לבד, קורה מאליו. וכמה ריטב"א אומר את הדבר הזה? נכון. אחריות רצופה ולא רצופה זה קשור לשאלה הזאת. האם... פשטות הסוגיה של אחריות ערוץ סופר מורה שברגע שלא כתבת הדברים קורים מאליהם. כך מה שאתה
שתית הוא בא מאליו שכך זה נתגח לזה. אם הוא כותב מפורש
שלא, אז לא, אז לא, אבל לא בגלל שתב שלא, אחרי זה חל לבד. זה פשוט חל מאליו, כי נכסי דיני שונים ארבעים לבין נוחים. כך כותבים כמה ראשונים, כך משמע גם ברמב״ם, כך משמע בשולחן ערוך. זה קורה לבד, זה קורה מאליו. יפה. ואם כן, אנחנו, אז בואו עכשיו נסדר את מה שהיה. אם ראובן לבא ממני ולא רוצה להחזיר, אני בא וגובה ממנו בגלל שתי אפשרות, או בגלל שפריית בעל חוב מצווה, או בגלל שיעבוד הגוף. אבל אם אני נכסים, אני הולך ללקוחות וגובה ממני את הקרקע. למה? כי הקרקע משועבדת לי. כמובן מדובר בקרקע שהייתה רק בשעת ההלוואה. כן. אבל רגע, סליחה, עדיין, אם אני הולך ללווה, אני גובה ממנו מטלטלים. למה אם אני הולך לקונים, אני לא קונה, לא גובה ממנו מטלטלים? פה החור הגדול, פה יש חור גדול. זה דבר מוסכם ששיעבוד חי על הקרקעות בלבד. כלומר, אם אני לבדי לך כסף ואתה מכרת את הקרקעות, אני הולך וגובה. אבל אם מכרת מטלטלים, לא. למה? וזו הסוגיה שלנו. למה הסוגיה שלנו? כי הסוגיה שלנו מדברת על השלב האחרון, לגבי עבדים. סוגיה מאוד מעניינת. ולמה, יפה, מצוין, בוא תראה. למה לא באים המטלטלים? יש בזה? מחלוקת. מה המחלוקת? יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרשב"א. הרשב"א, במסכת קידושין דף ט"ו, אומר שמדאורייתא גם מטלטלים משתעבדים. אבל רבנן הפקיעו את השעבוד מהמטלטלים. מדוע? כי אדם לא סומך על המטלטלים. כאשר אדם מלווה, הוא יודע שהמטלטלים היום פה, מחר שם, יש לחפש מחט בערימת שחת. הקרקעות במקומן עומדות.
בחזר?
מה?
צריך להיות בחזר, צריך להיות בש"ס.
כתוב מטלטלים, לא משתעבדים. עכשיו מלא מזה, שמטלטלים לא משתעבדים. לא כתוב, נכון, לא כתוב, וזה הדוחק. הרמב״ם אומר שזו סברה דאורייתא. לא סומכים. הרמב״ם על סברה דאורייתא. והסברה היא ככה, כאשר אני מלווה לך כסף, אני מבין שהמטלטלים הם נזילים, ולכן אני לא סומך עליהם. רבותיי, לפי זה לא מובן הסוגיה שלנו. אם עבדה כמטלטל או כמקרקע, נגיד שהוא כמקרקע, אבל היום פעם אחר הוא שם. ובזה אני הצבתי את הקושיה שיש בסוגיה הנפלאה הזאת. דהיינו ללמוד פה דרך הסוגיה של עבדה כמטלטלה, מדוע במטלטלה אין שיעבוד. יש בזה שלושה פירושים הראשונים. יש פה סוגיה נפלאה, הדבר הזה, אבל צריך לתחון פה את הסוגיה. אני מקווה שהקדמה הייתה בהירה. Thank you.